וכמשפט. אני מציע שנתחיל שוב מההתחלה של הפרק כדי לשמור על הרצף. רוממות התכלית האלוהית שיש בשמירת האומה הישראלית בצביונה. היא נעלה מחובת השמירה הראויה גם כן לכל אומה שיש לה זכות להתקיים בתור ליום על פני האדמה. כלומר, יש סיבה לקיום היהודי. דבר פשוט. יש סיבה לקיום של כל אומה. נכון? לא לכל אומה יש זכות קיום. יש איזה שלב, אולי בהיסטוריה, שאומה מרשיעה, אז היא קלה מן העולם, או פיזית ממש, כמו סדום ועמורה, או שהיא מפסיקה להתקיים, כאומה, אנשים נשארים, אבל האגד הלאומי נעלם. למשל, מצרים העתיקה. נגמר, אין יותר מצרים העתיקה, זה נגמר. למרות שיש במצרים אנשים שהם צאצאי המצרים הקדומים. ולכל אומה אם כן צריכה להיות איזושהי תכלית קיום מצד מה שהיא מוסיפה לעולם, מצד ההשערה שלה את הזהות האנושית. והסיבה של הקיום היהודי היא עוד יותר נעלה מהסיבה של הקיום של שאר האומות. זה מה שאומר כאן. רוממות התכלית האלוהית שיש בשמירת האומה הישראלית בצביונה, היא נעלה מחובת השמירה הראויה גם כן לכל אומה שיש לה זכות להתקיים בתור ליום על פני האדמה. כאן יכול להיות שהרב מתכוון לשני דברים. שמירת עצם הקיום של האומה, ב' הדרישות שיש כדי לשמור על הייחוד של האומה. למשל, יש הלכות מיוחדות מאוד בעם ישראל ששומרות על אופי האומה. הרבה יותר מדוקדקות מאשר כביכול ההלכות או החוקים הנהוגים אצל העמים כדי לשמור על צביונם. וזה נראה לפעמים קצת מוגזם, כן? למשל, אסור לאכול עם גוי. זה מה זאת אומרת, הוא בן אדם, לא. אבל מצאו חכמים כל מיני דרכים למנוע את האפשרות של התרועעות טבעית עם האומות, כדי לא להתחתן בם. אז גם בזה צריכה להיות איזושהי סיבה, והסיבה אצלנו בגלל שהתכלית שיש בקיומה של האומה הישראלית היא נעלה ביותר. ייתכן לקשור את זה גם לויכוח שהיה בין הרב קוק בזמנו לבין הרב מרדכי אליאסברג. ומפורסם, נכון?
לא מכיר.
היה תלמיד חכם גדול בליטא בשם הרב מרדכי אליאסברג. יפה! נו, אתה רואה? טוב, אז אם ככה אתה יודע. טוב, נמשיך. מה? טוב, נזכיר בקצרה. הרב מרדכי אליאסברג היה ציוני. היה תלמיד חכם וגם ציוני, כמובן, זה הולך ביחד. והרב קוק היה מבקר אצלו, והרב קוק היה צעיר מאותם הימים, הרב אליאסברג כבר היה מבוגר. והרב מרדכי אליאסברג אמר שלעם ישראל מגיעה מדינה לא פחות מאשר לבולגרים. לכל עם מגיעה מדינה, אז דיברו על העצמאות של בולגריה. אז כשם שלבולגרים יש זכות לתבוע מדינה, כך לנו, העם היהודי, יש לנו זכות לתבוע מדינה משלנו. מלבד זה שאנחנו עם קדוש, שיש לנו גם דברים מיוחדים לנו. אבל גם אם לא היה לנו משהו מיוחד, אנחנו, אומה בין האומות, מגיע לנו. הרב קוק אמר לרב אליאסברג שהוא לא מסכים עם זה, כי הוא אומר, גם היסוד הלאומי הטבעי של עם ישראל נובע מהקודש. כלומר, מצד הטבע אנחנו לא כמו הבולגרים, אולי מצד הטבע אפילו לא מגיע לנו מדינה, אבל מצד שורשנו בקודש כן מגיע לנו מדינה. זה הוויכוח, ועל זה אמר הרב אליאסברג, הקוק הזה עוד יהיו עמו דברים גדולים בארץ ישראל. כלומר, הוא חש שיש פה איזו חשיבה מיוחדת, איזשהו ייחוד במחשבה, הוא התלהב מזה. אז ייתכן שזה גם קשור לנאמר כאן. אל תשכחו שכשהרב קוק כותב את זה, הוא בן 38. זה לא זמן רב אחרי השיחה שלו עם הרב אליאסברג. ויכול להיות שעדיין יש איזה שהם הדים לדבר הזה. זה מופיע גם באורות ישראל, שבאורות בפרק ה' פסקה ח'. מי שמעוניין, שם יש דיון רחב על הנושא הזה. היסוד ההגיוני, שהדבר מוכרח שיכירו בני אדם כולם שהם חייבים לחיות חיי אחים, זה מובן. אנחנו בני אדם, למה שלא נחיה חיי אחים? הזאבים חיים חיי אחים. נכון? למרות שהזאבים טורפים מי שאינו זאב. אבל בין הזאבים, בעיקרון, הזאבים לא טורפים אחד את השני. לא מארגנים מלחמות אחד נגד השני, אלא אם כן דובר על שמירת טריטוריה, יש כמה כללים, או מאבק על נקבה, או על נקבות, אבל באופן כללי לא עושים מזה עניין. לעומת זה בני אדם משקיעים כמות עצומה של משאבים אנרגטיים וכלכליים בהכנת מכונות להרוג את בני מינם. זה דבר שבאמת תמוע מאוד. אנחנו נזר הבריאה, אנחנו השפיץ של הכל, ואנחנו עסוקים במלחמה. זה דבר שהוא באמת סקנדל, זה דבר, משהו לא נורמלי יש כאן. אז זה ברור שצריך שהאנושות תבין ביום מן הימים שצריך לחיות חיי אחים. כשהרב קוק כותב את הדברים האלה, עוד לא הייתה מלחמת העולם הראשונה אפילו. זו הייתה תקופה מאוד אופטימית, נאיבית אפילו קצת. חשבו שהשלום העולמי בפתח, זהו, נגמר עידן המלחמות. לא ידעו מה יקרה במאה ה-20. עם כל זה, זה לא מפסיק להיות נכון. שאיפת השלום העולמי היא בוודאי אחד מהערכים החשובים שהתחילו לתפוס מקום במאה ה-20. במיוחד אחרי מלחמת העולם השנייה. זה מסביר את הקמת ארגון האומות המאוחדות, האום, שעניינו לשמור על השלום העולמי. אבל אומר הרב קוק, זה יסוד הגיוני. היסוד ההגיוני שהדבר מוכרח שיכירו בני אדם כולם שהם חייבים לחיות חיי אחים. יוכל לבוא לשלמותו. עכשיו, זה מעניין, מי לימד את בני אדם שהם אחים? עם ישראל. איפה מצאנו את זה? מה? שכל בני אדם הם אחים? אז במקרה הזה היו שני אחים מאותם הורים. אבל שהאומות הם אחיות, זה כתוב מפורש, כתוב בתנך, זה נכון. ויומר להם יעקב אחי. כלומר, הדבר הראשון שעם ישראל מלמד את האנושות כשהוא יוצא אל העולם, זה שהם אחים. ומהו היסוד לזה שהם אחים? מאין אתם? כלומר, אתם באים, כולכם, מאין, נבראתם יש מאין, אם כן מצד זה אתם אחים. ויאמרו, מחרן אנחנו, מה אתה מדבר שטויות? אנחנו באים מחרון הפה של עולם, אנחנו באים מצד הטבע, ובטבע יש תחרות. כן? אבל זה התחיל אז, ההרבצה הזאת של הרעיון, של האחווה הכלל אנושית. ואומר הרב, כדי להגיע לזה, צריך שכל עם קודם כל יהיה הוא עצמו. כן? יוכל לבוא לידי שלמותו בחיי ימים רק על ידי מה שכל אומה תשתלם באופיה המיוחד לה. עכשיו, איך אומה משתלמת באופי המיוחד לה? בין היתר על ידי המלחמות. זאת אומרת שהמלחמות יביאו את השלום. זה קצת פרדוקסלי, אבל זה מה שזה אומר. יש כבר הלכות של פת עקום אצל הגויים. למשל, מדינה אוסרת יבוא ממדינה אחרת. נכון? או מטילה מיסי יבוא מאוד גבוהים. מה הסיבה לדבר הזה? כן, אבל זה כלכלי למי? בשבילה. זאת אומרת, יש הלכות שהם עושים כדי לשמור על עצמם. לפעמים כן. למשל, אם אדם רוצה לקבל אזרחות שוויצרית, אז זה תהליך שלוקח 12 שנה. כן? עכשיו, אין להם בעיה של ניסויים בין זה לזה. לפעמים כן, לפעמים קצת גזעניים, יש כל מיני. כן? למשל, אני הכרתי יהודי שההורים שלו התגיירו אחרי שהכומר אמר להם שאסור להם להתחתן זה עם זה, כי האחד כושי והיא לבנה, ולכן הם לא יכולים להתחתן זה עם זה. אז זה יחזב אותם מאוד, עזבו את הנצרות והתגיירו. כן? הבן שלהם למד במכון מאיר. כן? אז יש דברים כאלה גם. טוב, היסוד ההגיוני, אז זה מה שאומר כאן, היסוד ההגיוני שהדבר מוכרח שיכירו בני אדם כולם שהם חייבים לחיות חיי אחים, יוכל לבוא לשלמותו בחיי העמים רק על ידי מה שכל אומה תשתלם באופייה המיוחד לה. רק בהבנה שלמה שכשם שצביונה הוא דבר הגון בעולם, כן צביון כל עם זולתה הוא נחוץ את השמישו של עולם. כלומר, הצלחת לבסס את הזהות הלאומית שלך, אז אתה מבין שיש גם עוד זהויות לאומיות.
מה האופן מיוחד של
צרפת? הבגט. כן? לכן זה נקרא צער פת. כן? רק בהבנה שלמה, כן? שכשם שצביונה הוא דבר הגון בעולם, כן, צביון כל עם זולתה הוא נחוץ את השמישו של עולם, ולא יעלה על הדעת להצר צעדי אומה זולתה, או לחשוב שהיא דוחקת את רגליה, רק כל אחת תשכיל, כי ברבות הצלחת כל אומה בצביונה המיוחד, ירבה עושר העמים כולם. כי כל אומה ואומה תשתמש בהכשרים שכל אומה בכללה, שכל העמים בכללם משלימים בהם את העולם. טוב, יש הרבה מה לשאול על זה. כלומר, לא בכל מקום בעולם החלוקה הלאומית היא משמעותית. למשל, במרחב האסלאמי. נכון, יש עמים, אבל היסוד הכלל אסלאמי גובר על היסוד הלאומי. למשל. או באפריקה. כן? החלוקה למדינות באפריקה היא קצת שרירותית. היא נעשתה על ידי הקולוניאליסטים. ולכן לפעמים זה גם יצר בעיות שלא היו צצות אם היו נותנים לאפריקאים עצמם לחלק את המדינות. כלומר, היסוד הלאומי הוא חזק מאוד במספר מדינות בעולם, למשל ביפן, באירופה, אבל לאו דווקא בכל העולם כולו. כן? אז יכול להיות שמה שהרב אומר כאן זה רעיון שהוא נכון אולי בחלקו. כן? למשל אצל הסינים, יש מרחב עצום, כן, של מיליארדי בני אדם, וזה לא כל כך ברור שהם מחולקים לאומות, למרות שהם לא מדברים את אותה לשון, וגם אין להם אותה תרבות בכל המקומות השונים. כן. אלה אוכלים לחם, חיטה, ואלה אוכלים אורז, זה לא אותו דבר. אלה טיבטים ואלה אויגורים. כן, תיקח, מה? מה? כן, הרב פה לא אומר לא גויים ולא משפחות, שמת לב? הוא אומר עמים. אז זה נושא אחר. אני לא יודע. פה הרב לא מדבר לא על גויים ולא על משפחות. אני לא יודע, הוא מדבר על עמים. כשאנחנו אומרים גוי, אנחנו מדברים על ישות פוליטית. עמים זאת ישות כלומר, פוליטית אמנם, אבל לא טריטוריאלית. לכן החלוקה, הגבול עם העם האחר הוא פחות חד מאשר כשמדובר בגבולות מדיניים, למשל. לא מוזכר פה משפחות. אני לא יודע. אני מנסה להבין מה הרב אומר. כן. על פי? החלוקה על פי תרבויות, כן, זאת החלוקה האידיאלית. והחלוקה לפי תרבויות הייתה נהוגה בראשית האנושות. זה מה שנקרא למשפחותם, ללשון אותם, שהעמים לא היו עמים ולא גויים, אלא משפחות. ומה שחילק אותם זה היה לשונות. לשונות זה מילה אחרת בשביל תרבויות. יש מה? יש הבדל עצום בין התרבויות. יש מאפיינים תרבותיים שונים, כן, נכון. לאום אחד. לפעמים הקשר הלאומי הוא פחות משמעותי מהקשר התרבותי. למשל, היהודים. כן? יהודים, סליחה, מפוזרים בארצות שונות, בעלי אזרחויות שונות, אבל הסולידריות היהודית הרבה יותר חזקה מאשר הקשר הלאומי. אמת או לא? טוב. כלומר, שום דבר הוא לא פשוט. זה מאוד מורכב. כי כל אומה ואומה תשתמש בהכשרים שכל העמים בכללם משלימים בהם את העולם. כן, אלה ייבאו מאלה את היתרונות שאלה ייצרו. כן, גם באורות הקודש, חלק א', הרב מדבר על אחדות הדעות או שלום הדעות. אז הוא מסביר למה צריך שכל אחד לא יבין את השני. כן, אני מפתח איזשהו רעיון, איזושהי דעה, ויש מישהו מעבר למתרס שחושב אחרת ממני, ואני כל הזמן מבזה אותו, יורד עליו, והוא כל הזמן מבזה אותי ויורד עליי. זה טוב או זה לא טוב? הוא אומר, הרב קוק, זה מצוין. כי ככה אף אחד לא מושפע מהשני, וכל אחד יכול על ידי כך לפתח את הרעיונות הייחודיים לו. משל, למה הדבר דומה? לערוגה. ערוגה שבה מגדלים כל מיני צמחים, ועל מנת שכל צמח יגדל כראוי, צריך איזשהו מרחק בין צמח לצמח. אם אתה תזרע פה נענה, ופה פטרוזיליה קרוב מדי, זה לא יהיה לא נענה ולא פטרוזיליה. אז צריך להרחיק. ואז אחר כך אפשר לעשות מזה ביחד סלט. טוב. וכשם שהיא נותנת לעולם את הדברים שהיא עסוקה בשכלולם, כן תיקח מכללם את הדברים שהם עוסקים לשכללם. על כן, רק ברבות ההצלחה האנושית הכללית, יאושר כל גוי פרטי. כלומר, יגיע לאושר. וביגמר הרעיון הזה להיות חל בלב העמים בכל עוזו ותפארתו, לא יצויר כלל נסיעת גוי אל גוי חרב, כי כל גוי ישכיל, כי החרב שהוא נושא לזולתו, את נפשו הוא קובע, כמו פוגע בעצמו. אם אתה, למשל, תשמיד את צרפת, לא יהיו יותר בגטים בעולם, אז כל העולם יפסיד. לבד משפט הצדק שישתכלל להיות מתעב בנפש הריגת אנשים ושפיכות דמם, ולא תוכל כל סיבה מדינית שבעולם לטהר נבלת רצח זאת בהיותה מבוררת בלב בטהרת הרגשתה האמיתית. כלומר, לא רק שמצד האמת לא ראוי לשפוך דם, אבל גם מצד הנזק שזה מביא לכל קבוצה שהיא פוגעת בקבוצה השנייה, כי מפסידה את העושר שגנוז בקבוצה השנייה, שהיא הייתה יכולה להנות ממנו. מזכיר קצת מה שקרה כשג'ינג'יס חאן כבש את סין. אז הוא חשב להרוג משהו כמו 10 מיליון סינים. מה זה בשבילו? זה שום דבר. אמר לו סיני אחד, לא כדאי לך להרוג אותנו, כי אנחנו מייצרים משי, ואתם לא יודעים לייצר משי. אז יש לכם אינטרס כלכלי להשאיר אותנו בחיים, ונייצר בשבילכם משי, ונביא לכם הרבה כסף. וכך ניצלו 10 מיליון סינים. כן. בסדר, זה טענה יפה. מי? מי יודע לעשות בגטים? פה בישראל? אתה יודע מה? המתכון ידוע, ואף על פי כן, כל צרפתי יגיד לך ש... שמה? יפה. זה לא אותו דבר. כן? יש הבדל בין העתקה לבין מקור. ככה זה. כן. גם להבדיל, למשל, מה המיוחד לעם ישראל? איזה כישרון יש לנו? לא, ידע יש הרבה שיודעים. זהו, אז זה לא הרי מחלוקת יהודית כהרי מחלוקות במקומות אחרים, זה נכון. אבל אם ניקח את הצד החיובי, הנבואה. נכון? הנבואה. אנחנו מיוחדים להיות נביאים. אבל יכול להיות גם נביאים אצל הגויים. כן, אבל זה לא אותו דבר. לא הרי מקור כהרי העתק. או לא הרי העתק כהרי מקור. וכמשפט כל המידות הטובות וכל המעשים הטובים, וכל המעשים טובים שבעולם, שאשר להיכנס בהם הוא אהבת עצמו, שכר ועונש, ואהוב כדי שיוהבוך. כלומר, הרבה דברים טובים התפתחו בעולם מסיבות אגואיסטיות, אינטרסנטיות, נמוכות ושפלות. אבל, ומתוך שלא לשמה, בא לשמה, כלומר בהתחלה הרעיון בא מסיבות אינטרסנטיות. אחר כך מתברר הערך העצמי שברעיון או במידה. כן, משפטי העמים מוכרח שהתפתחו תחילה באופן המוכן, המובן, סליחה, איך שכל אומה היא בהצלחתה מטיבה את מצב הכלל וכל חילוק האומות איננו כי אם הסכמה בדויה להגדיל רושם של שלי, שלי ושלך, שלך, באין מטרה כי אם תכלית עליונה רצופה בזה לשכלול האנושות כולה, על ידי הרחבת כל המקצועות שכל אומה ואומה מיוחדת בהנה. ובזה הדבר מובן שכמו שאי אפשר שישתכלל סידור מדינה יחידית, כי אם בהיות המרכז נתון במקום אחד, מלך או בית מחוקקים, כן אי אפשר שיבוא העולם לשלמות זה הסידור, כי אם כשיהיה על כל פנים איזה מרכז קבוע במקום אחד. כלומר חייבים שיהיה עם ישראל מסיבות גם כן של תאום. כלומר צריך איזה לשכת תאום בין התרבויות. אז היום מנסים לעשות את זה באום. באום זה לא הולך כל כך, אבל הרעיון כשלעצמו הוא נכון. מתי זה כן יצליח? כשהאום יהיה אצלנו, אנחנו נהיה האום. ולכן צריך להקים את בית האומות בירושלים. ובעצם זה הדברים מפורשים בתפילת ימים נוראים. אתה כבר יודע, טוב, אז נמשיך הלאה. והנה, כשנחלק גבולות עמים, נבין שאפשר וגם מוכרח ליתן לכל עם ועם מקצועות מיוחדים מענפי החיים, שבמשך השלמת החוכמה והמלאכות הגשמיות הרוחניות יתרחבו באין קץ. מה? יש בעיה? לא. אבל הוא יודע כבר. אבל אתה מסכים שאני? בסדר. נאמר, תן פחדך על כל מעשיך ויראוך כל המעשים וישתחוו לפניך כל הבירועים ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. אומר הרב הנזיר בהגהותיו למחזור של ראש השנה ויום הכיפורים, יש כבר אגודה אחת, זה האום. והמטרה של האום זה לעשות רצונך. מהו רצונך? שיהיה שלום. אבל זה לא בלבב שלם. כל אחד בעצם שותף באום כדי למצוא דרך איך לגבור על חברו. כלומר, זה לא בלבב שלם. אבל זה קיים. אבל מה יהיה בסוף? ותמלוך אתה השם לבדיך בהר ציון. שכאן כבודך. בסדר? אז בעצם התוכנית היא להעביר את השגרירויות כולן לירושלים ולבנות פה איזה גוף שיתאם בין העמים. זה מפורש, ושפט בין הגויים, והוכיח במישור לעמים רבים, והיכה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע. זה נאמר על המשיח, נכון? מלך המשיח. המלך המשיח זאת תוכנית מדינית אוניברסלית. והנה, כשנחלק גבולות עמים, נבין שאפשר וגם מוכרח ליתן לכל עם ועם מקצועות מיוחדים מענפי החיים שבמשך השלמת החוכמה והמלאכות הגשמיות הרוחניות, והרוחניות יתרחבו באין קץ. הרחבת עבודת האדמה למשל עם כל דרישות תורת הצמחים, בוטניקה, דרישת החיים וחוכמת הפיזיולוגיה, פיזיולוגיה, הכוונה חילוף החומרים, חוכמת חרשים, כלומר טכנולוגיה, וכל כוחות הטבע מתגלים חדשים לבקרים, מה שהמחקר המדעי מגלה. חוכמת המדינה וסדרה כלכלה, מה שגם מדעי המדינה. וכאלה רבות. כלומר, יש לומדים מכל אחד ואחד מה שהוא יודע. יש מי שיודע היטב בתחום הכלכלי, יש אחד שיודע היטב בתחום הבוטני וכו'. אמנם חוכמת האלוהות והמוסר, גם היא ודאי לא תיגרע מכל המקצועות החשובים שבחלקי ההשתלמות האנושית, שזה חוכמת יופי המעשים וסדר עבודת אלוהים, מושגי האלוהות ועומק ההבנה בכל דבר המתייחס למושגים האלוהים. מובן הדבר שבחלק ושבחלק לכל עם המקצוע המיוחד לו ייפול זה החלק הרוחני הגמור שבחיים בחלקם של ישראל, שהם ראויים לזה מצד תורת השם אשר איתם ומצד הכשר רוחם הנעלה לדברים הנשגבים ביותר. כלומר, מה היהודים יודעים יותר טוב מכולם לעשות? ענייני רוח ומוסר. ויש לנו אפילו קצת ראייה. ראיות מיני עבר, ומצד חלקם בהיסטוריה הכללית, שהיא חזקתם העתיקה, להאיר העולם באור דעת השם, גם בימי החושך והמסתמה. ועל אחת כמה וכמה בימי האורה והאהבה. במצב שכל העולם כולו יפסיק לעשות מלחמות, ברור שלעם ישראל יהיה תפקיד מיוחד בתוך הקונסטלציה הזאת. ולפי מצב השתלמות האדם הוא חיזיון מוכרח שבהיות רוח האדם עולה למעלה, יחשב אצלו המעולה שבקניינים, הקניינים היותר נשגבים שהם דעת האלוהים וכל הלימודים שמשכים מזה. כלומר, מה יעמוד בראש הפירמידה של הערכים? דעת אלוהים. כאשר איננו רואות גם כיום שבכל אומה מתוקנת כראוי בהליכותיה ומידותיה, תמהר ההכרה לבוא שהדרישה במקי הדת של האלוהות היא יתרון הרוח הגדול שבחוכמת האדם. על כן, בסדרי החיים הלאומיים, ראוי שתמצא כל אומה אמיתת יסודה באותו החלק שנצחיות קיומה עומד על זה, ובזה מובן כי אי אפשר לשום אומה שבעולם שיהיה דתה ויחוסה לעבודת האלוהים הצד הלאומי שבה. כי אין עתידות לאומיותה באה כלל מצד עבודת אלוהים שלה, כי זה החלק עתידו להתפתח אצלה על פי השאלתה מהאומה המיוחדת לזה שהיא האומה הישראלית. ויסוד קיומה תלוי רק בחלקים המיוחדים לצביונה. מה הוא מתכוון כאן? מצאנו הרבה פעמים בהיסטוריה אלוהי אומות, אלוהי מואב, אלוהי עמון, אלוהי אדום. מה זה האלוהים האלה? זה התפיסה האלוהית שקשורה לקיום הלאומי. יש לאומיות מואבית. כיוון שיש לאומיות מואבית, יש גם העללה של הלאומיות הזאת, זה נקרא אלוהי מואב. אומר הרב קוק, עם כל הכבוד לאלוהי מואב, אבל מואב זה זמני בהיסטוריה, ואלוהים זה נצחי בהיסטוריה. והמושגים האלוהים התיאורים לא באים ממואב, באים מישראל. לכן לא ייתכן לבנות אלוהות לאומית. כי האלוהות מתבררת על ידי יבוא מעם ישראל אל אותה האומה. לכן לא ייתכן שתהיה לאומיות אלוהית, או אלוהית, אלוהיות לאומית. ויסוד, כלומר, לכן עוד לא נתבר יפה לכל אומה ואומה, הכשרה הפרטי. הבירור הזה עצמו הוא צעד אחד לעמדת השלום, שכיוון שתרגיש כל אומה את אמיתת הכשרה המיוחד, תבין מיד במה היא צריכה להשתלם בחמדת שאר העמים, ואז יבואו כולם להיות מתאגדים בתור אחים בני משפחה אחת. כלומר, אני ואתה, כלומר, אומה אחת ועוד אומה, אני ואתה נשנה את העולם, אז יבואו כבר כולם. אמרו את זה, לא? קודם. כן, לא משנה. כי מואב זה לא האלוהות. המקור של המואביות זה בנתונים טבעיים. והמקור של האלוהיות זה מישראל. מה זאת אומרת זה כתוב? אפשר לכתוב הרבה שטויות.
לא, זה מכירה בזה, לא?
זה כבר שאלה אחרת. אבל באופן נצחי זה ודאי לא טוב. לא ראוי. שמה ישראל השם אלוהינו? מפרש רש"י. מה זה אלוהינו? לא. לא. מה? לא. אומר רש"י, השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי האומות. השם אחד שעתיד להיות אחד לכל האומות. ברור. צריך בעצם למצוא לכל אומה את הציון שלה. אז הוא לא כותב. הוא לא יכול לכתוב הכל. אבל צריך כנראה לפי זה ללמוד. כן? צריך ללמוד על כל אומה ואומה, מה עניינה, מה היא מוסיפה לעולם. מהמציאות. צריך להיפגש עם האומות ושהאומות ייפגשו איתנו, ואז נוכל ביחד להגיע למסקנות. זה צריך בשביל זה ועדות מחקריות, וכל ועדה תמנה שתי תת ועדות, והם יגישו את המסקנות שלהם בשלושה עותקים. לבחינה של מבקר כללי, שימנה ועדות של תתי מבקרים. ואז נתקדם למשהו. לפחות בינתיים זה ייתן פרנסה לכמה יהודים. כן. ואז יבואו כולם להיות מתקדים בתור אחים בני משפחה אחת, הנה ביטוי משפחה מישהו רצה אותו, המחלקים ביניהם חלוקת עבודת הבית להרבות אושרו וברכתו. אתה טוב בזה, אתה תעשה. אתה טוב בזה, אתה תעשה. רק לישראל וברירת תעודתם, מפני שכבר הוטלה עליהם החובה לעסוק בעבודתם להיות לאור גויים. כלומר, אצל העמים זה עוד לא לגמרי התברר. זה מה שאתה ביקשת, אז הם לומדים את זה על עצמם. על פי, אבל לנו זה כבר התברר, להיות לאור גויים, על פי סדרי ההיסטוריה, גם קודם בו זמן המאושר. על כן, לאומיותם של ישראל קשורה בהכרח בתורת השם אשר איתנו. כלומר, בעוד שאצל העמים אין קשר בין הלאומיות לבין האלוהיות, אצלנו, כיוון שהלאומיות עניינה להופיע את האלוהיות, לכן יש קשר חזק. ובאשר עסק התורה ועבודת הדורות כולם הוא יסוד מוסד להרבות חוכמת התורה לעת תמלא הארץ דעה את השם, על כן ההתרגלות לשמירת התורה והחינוך להוקיר את האמונה והמצוות כולן בפועל, כדי שתצא אל הפועל הסגולה שבנו, להיות מוכשרים לעבודת הרוח היותר גדולה עבור כל העמים כולם, עם מצרכנו הלאומיים המוכרחים בטבע מציאותנו. כלומר, חייבים ללמוד תורה, חייבים לשמור מצוות, חייבים להוקיר את מעבירי המסורת. למה? כי זה הייעוד שלנו כלפי האנושות. על כן חתומה היא תורתנו הקדושה כולה בחותם הלאומיות ומובלטת ביותר על ידי תורה שבעל פה. שזה דברים פשוטים. הדברים האלה, לומר את האמת, צריכים ליטוש. אני חושב שבהמשך השנים הרב הוסיף הרבה פרטים שמדקקים את הדברים, מבררים את זה יותר, אבל זה, אפשר לומר, די ברור בכל זאת. פרק ח'. הרב כאן הזכיר את המושג משפחה, לא משפחות. גם באורות, הרב אומר שצריך שכל האנושות תתאחד למשפחה אחת. זה טוב שלא יישא גוי וחרב. המושג גוי הוא מושג בעייתי, כי הוא מזמין את המלחמה, והוא הולך ומתעדן. מה שאני רגיל לקרוא משפחות. כן. לא. תעודה כפולה. פה מאמר על תעודה כפולה. מדבר שור אתה אומר? אז זה יבוא מדבר שור. נו, אז מה? נכון. לא. אלא זה מה שהוא אומר. כלומר, הרב קוק, כשהוא רוצה לדבר על נושא אחד, הוא לא מדבר על הנושא השני. ככה זה. בסדר? למה הוא עושה את זה? למה הוא לא מדבר על שני הנושאים בבת אחת? כי עם כל ההערכה לרב קוק, צריך לזכור שהוא לא אלוה. כן? אלוה יכול לעשות שני דברים בבת אחת, או לברר שני מושגים בבת אחת, ואילו הרב קוק, כיוון שהוא אמנם אדם נעלה, אבל רק אדם, הוא לא יכול לעשות את זה. כן. לאור גויים. תסתכל בהערה 10. אבל יש גם פסוק. והייתנך לברית עם. לאור גויים. כתוב פורש. הביטוי הוא ביטוי תנכי. אבל לא צריך להגיע עד ישעיהו. בראשית, פרק י' ב', פסוק ג'. נכון? מה כתוב שם? ואברכה מברכך, ומקללך האור, ונברחו בך כל משפחות האדמה. מה אתה רואה? אתה רואה שהיסוד האוניברסלי קיים ביהדות עוד הרבה לפני הופעת עם ישראל. בסדר? טוב. פרק ראוי שיתבהר מובן הדתות בכלל, איזו היא דת מכונה אלוהית, שחובה גמורה היא לכל המחזיקים בה, בשביל שהם מבני העם או העמים שקיבלו אבותיהם הדת ההיא, להתנהג בה ולשומרה, ואיזו ייתכן להמר עליה שיש לה ערך של טעות, עד שאי אפשר לחייב לכל נקי הדת להחזיק בה. כן, המושג של דת אלוהית ודת לא אלוהית זה מושג שמקורו בספר דת אלוהית ודת לא אלוהית? לא, זה לא במלאכי. לא. ספר העיקרים. יפה. כן. אחת המטרות של ספר העיקרים זה לברר, ככה הוא מסביר שם בהקדמה. בעל העיקרים, מה זאת אומרת? רבי יוסף אלבו. הוא חי בבית שלו בימי חייו, וזה היה בספרד במאה ה-15. בסדר? תלוי. צריך לברר מתי חי הכוזרי, ואז נוכל לדעת אם זה לפני או אחרי. מתי חי הכוזרי? אתה מדבר על רבי יהודה הלוי או על הכוזרי המתואר בספר? רבי יהודה הלוי לפני 900 שנה. אז לפי זה, מה? אז הוא לפני. יפה. אז ספר העיקרים עוסק הרבה בשאלה איזה דת נקראת דת אלוהית, איזו דת לא אלוהית. והרב קוק כאן מוסיף על זה נדבך נוסף. למה זה חשוב לדעת איזה דת היא אלוהית או לא? כי אם היא אלוהית, ראוי לכל אדם להיות נאמן לדתו. לדעת שהוא קיבל מאבותיו, אלא אם כן, יש שם יסוד שקרי כל כך ברור, שאי אפשר להישאר נאמן לדת כזאת. דת לא אלוהית. זה דת שאין סיכוי שהיא באה מאלוהים. לא, יש דתות שלא באות מאלוהים. למשל, הבודהיזם. הבודהיזם גם לא טוען שהוא בא מאלוהים. לפי הבודהיזם גם אין אלוהים. זה דת אתאיסטית. משהו אחר. זה מפתיע, אנחנו לא רגילים למחשבה כזאת. דת שהיא אתאיסטית. אבל זה באמת כך. כן, זה חידוש עצום, כן. הגדרה של דת. הגדרה של דת, באופן המצומצם, זו מערכת רוחנית שמקורה באדם ופונה אל האלוהים על מנת להשיג את אושרו של היחיד. לפי זה הדת, היהדות איננה דת. נכון, כיוון שהוא פנה אלינו ולא אנחנו אליו, לפי זה היהדות איננה דת. אבל מצאנו בתורה עצמה ניסיון להקמת דת יהודית. קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. כן? פנו אל המומחה לענייני דת, אהרון הכהן, ואמרו לו, כיוון שצינור ההתגלות פסק, אז בוא נבנה משהו מעצמנו. כן, היה רעיון כזה. עד כמה שאני זוכר, התורה מאוד שוללת את זה. כן, נכון? טוב. אז קיבלת תשובה מה זה דת? בסדר. יסוד הנבואה. היא המדע יותר שלם בבירורו ואמיתתו שאפשר בחוק האנושי. בין ילווה גם כן אליה כל מוחש, או תהיה רק הידיעה השלמה המיוחדת באיכותה מצד ברורה האלוהי, עד שהיא רשומה על הנפש, על נפש הנביא השלם, רושם הכל הנשמע מפי אדם מדבר בשפה ברורה, רק שיתברר לו שהוא דיבור אלוהי, באין כל ספק, כרושם החזק שבקולות, שכרושם החזק שבקולות והאדיר שבציורים המוחשים. ברור מה שאומר כאן? מה?
מה הכוונה
בפרוטה מזה לבירור? בירור הכוונה ניקיון, כמו בר. מה? לא הבנת עדיין. הכוונה שלפעמים אדם עובר איזושהי חוויה רוחנית. אלוהים דיבר איתו או לא? הוא לא יודע. אולי זה דמיון, אולי זה השראה, אולי זה מלאך, אולי זה בלוף, אולי שיגעון. כלומר, הרבה דברים יכולים להיות. אז המאפיין את הנבואה זה הבירור שבה, שהיא ברורה. למשל, מסביר הרמב״ם, מדוע הייתה עקדת יצחק? הרי עקדת יצחק זה דבר אבסורדי ביותר שיש. או שצריך לשחוט את יצחק, או שלא צריך לשחוט אותו. אם צריך לשחוט אותו, אז למה לא שחט? אם לא צריך לשחוט, אז למה עלית? היית נשאר למטה. כלומר, כל הסיפור הזה, להעלות בן אדם, שיסחוב את העצים ואת, ואת הסכין ואת המאכלת ואת האש, ובסוף אומר, לא, לא, סליחה, תחזור. מה הדבר הזה בכלל? כן. אומר הרמב״ם שיש לזה הרבה סיבות. אחת הסיבות זה להבהיר את הוודאות של הנבואה אצל הנביא. שהרי שחיטת יצחק סותרת את כל מה שידוע לאברהם. ואף על פי כן הוא מוכן לעשות את זה. איך למה הוא מוכן? כי ודאי לו שאלוהים אמר לו לעשות את זה. ברור? כלומר, הוודאות של הנבואה אצל הנביא התבררה שם. כן.
אצל אדם שהוא לא הנביא, איך התברר לו את נבואתו?
אי אפשר.
אז איך הנביא מתנבא אליו?
כי יש לנו, כי הוא מתנבא לפי הכללים שקבע משה. יש חמש כללים שקובעים על פי תורת משה מתי נביא הוא נביא אמת ומתי לא. בסדר? נו, ולמה נבואת משה כן מקובלת? אבל למה נבואת משה אמת? אמרתי לך, הנביא הוא מאומת במידה והוא מתאים לכללים שקבעה נבואת משה. ונבואת משה עצמה? כי העם שמע. כן, כלומר, כי השם דיבר עם העם, לא דיבר עם משה, דיבר עם העם. ואז יוצא שהעם מאמת את שליחותו של משה. נכון. ומשה מאמת את הנביאים שבאים אחריו. מהם חמשת הכללים? הראשון, השני, השלישי, הרביעי והחמישי. שהם, הראשון, הראשון זה דבר שקצת שוכחים אותו. הוא צריך לטעון שהוא נביא. הרבה פעמים אמרו על כל מיני אנשים, הוא בטוח היה נביא. הוא טען את זה? לא טען, אז מה הבעיה שלך? הוא צריך לטעון. שתיים, הוא צריך להתנבא בשם השם ולא בשם אלוהים אחרים. ג', הוא צריך לתת הוראה שאיננה, הוא צריך לעשות או אות, או מופת, נכון? האות והמופת יש שתי אפשרויות. או שהוא משנה את הטבע, או שהוא מודיע את העתידות. ודבריו מתבררים. ארבע, הוא צריך שההוראה שלו לא תהיה לעבוד עבודה זרה, אפילו לשעה. או הוראה שלו יכולה להיות לעבור על דברי תורה, אפילו לעבור על דברי תורה, אבל רק לשעה בלבד. אם הוא עומד בחמש הדברים האלה, הוא נביא. בסדר? כן. דובר אצל הנביא. אצל הנביא זה מבורר.
כן, מה זאת אומרת מבורר? זה מה שאתם משאבים, הייתה נבואה שהייתה הכי ברורה. ותשאר נביא, זה היה...
נו, אז מה? נכון? של משה? כל שאר הנביאים הם תלמידי משה. מה ההבדל בין חכם לבין נביא? הנביא הוא משה בקטן. יש משה גדול, משה קטן, זה נביא. ויש משה המקורי, מתנפץ לרסיסים, כל רסיס זה חכם. זה חלק מקורי מהמשה, חלק קטן מהמשה המקורי. מה אתה לא מבין? אמרו, חכם עדיף מנביא, נכון? משה הוא אדון הנביאים, והוא גם אדון החכמים. במה שונה החכם מן הנביא? שניהם תלמידי משה, נכון? גם הנביא, גם החכם, תלמידי משה. אלא שהנביא זה משה שלם בקטן, החכם זה חלק קטן ממשה הגדול. אז זה בדיוק מה שאומר כאן, שעקדת יצחק ביררה את זה. כלומר, אתה שואל את הנביא, ברור לך? כן, ברור לי. עכשיו, את מי זה מחייב? זה מחייב את הנביא עצמו. אותי זה לא מחייב כל זמן שהוא לא עמד במבחן. בסדר? מה? אפשר לסתכל על זה ככה, אפשר לסתכל ככה. לא, לא, החכם הוא חלק קטן אמנם מן המקור, ולכן החכם יכול לקבוע הלכות, מה שאין כן הנביא. הנביא הוא שלם, אבל קטן, לכן הוא לא יכול לקבוע הלכות לדורות. כן, הוא לא בעוצמת החיים של משה. יש שם הרבה תערובות דמיון, כן. האם גם גוי יכול להיות נביא? זה מחלוקת בין הרמב״ם לבין רבי יהודה הלוי. כן, כי זה סגולה ישראלית. זה סגולה שלנו. זה כמו עם הבגט בצרפתים. אפשר לעשות בגט לא צרפתי, אבל זה לא אותו דבר. בסדר? יש תופעות רוחניות אצל הגויים וזה, רוח הקודש יש. כן. אנחנו לא מדברים עכשיו על מהות הנבואה. אנחנו מדברים על המבחן של הנביא. בסדר? טוב. איפה היינו? יסוד הנבואה. היא המדע יותר שלם בבירורו ובמיתתו שאפשר בחוק האנושי, בין ילווה גם כן אליה כל מוחש, כלומר, יכול להיות שהנביא שמע משהו אקוסטי. כן? למשל, דודו, שהנני, שלחני, כן, משהו כזה. או, תהיה רק הידיעה השלמה המיוחדת באיכותה מצד ברורה האלוהים, עד שהיא רשומה על נפש הנביא השלם, רושם הכל הנשמע מפי האדם מדבר בשפה ברורה. כלומר, אותו רושם שעושה על האדם הקול של חברו, המדבר איתו בצורה ברורה, אותו רושם עושה הנבואה על הנביא. רק שיתברר לו שהוא דיבור אלוהי בין כל ספק. כרושם החזק שבקולות והאדיר שבציורים המוחשים, כפי הנראה מדברי התורה, היה זה יתרון לנבואתו של אדון הנביאים עליו השלום, שלא נתערבו עימה ציורים שהם מפעולות הכוח המדמה, והייתה ידיעתו, ידיעה משגת את עוצם התכלית המגיעה מהדרכה האלוהית שנצטווה. תורת אמת כזאת? מה? הנבואה היא המדע יותר שלם, כאילו, מהמדע הרגיל, למה הוא לא שלם? לא, יותר שלם בבירורו ואמיתתו. כלומר, כל מדע אחר, תמיד יש בו אחוז מסוים, מרווח מסוים של ספק. וכאן זה הכי שלם שיכול להיות בבירורו. תורת אמת כזאת מוכחת שתתקיים בתורת הכרח של מצווה ואמונה בפרטיה. כל זמן שתהיה האנושות עדיין צריכה להדרכה, כל זמן שעוד לא מלאה הארץ דעה, עד שכל יחיד מוצא בבירור גמור את כל תעודתו מהכרת עצמו, שאז היא מתעלה מכלל אמונה לכלל מדע מבורר. כלומר, אם כולם נביאים, אני כבר לא צריך אותך, הנביא, כדי לברר את האמת, כי גם אני נביא, אז אני גם יודע. כן, אם כולם נביאים, הכל בסדר, מסודר. ואז לא צריך הלכות של האם לשמוע לנביא או לא לשמוע לנביא. לא צריך לשמוע אותו בכלל, לשמוע את עצמי. כפי המובן הפשוט, הוא נמשך כל זמן שיש איזה חסרון ורעה במציאות, כל זמן שהמוות עודנו שולט באדם למרר חיה ולגזול מנוחתו, ואימו המון רעות להן חקר שהן תולדות מחסרון דעת האנושות, וחסרון כוח להיות מתגבר על כל הרע העומד עליו לסתנו בגבורה ועוז. אמנם בו תבוא תקופה של שלמות לאדם, שבה לא די שיקיר את כל האדם של פני האדמה בתור אחים ורעים, כבר יהיה שלום עולמי, אלא שיקיר גם כן תעודתו הרוממה, שכתבה התורה בהתחלת בריאתו של אדם, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים וכל חיה רומסת על הארץ, שאין ראוי שיובן רדיעה של מושל עריץ, שמשתמש במשועבדיו להנאתו ולהוות ביצעו. כי אם רדיעה להועיל למשועבדים ולראות אותם דעה והשכל בשבט מישור שבט מלכותו. על כן בבוא הזמן שכבר לא תמצא מידת החסד ואהבת הצדק שבאדם לה ידיים בעבודת הטבת האדם עצמו, אז תתחיל שררותו ודאגתו על כל החיים ללמדם ולהשכילם, לשכללם ולהעלותם מעמק אחור של פיראותם, להיותם גם כן עובדים מועילים בכלל המציאות. כי חלוקת העבודה של האדם לא בפרך ובעוול, כי אם בסדר ומשטר, במידה ובקצב, באופן המנעים את חייהם ותומכם כבוד ועוז. כמו אומר הרב, בינתיים אנחנו מטפלים בבני אדם, שבני אדם יפסיקו לאכול אחד את השני. כשנצליח עם זה, יהיה הזמן ללמד את החיות לא לאכול אחת את השנייה.
כן?
לא, לא, ההפך. המטרה היא לרדות בחיות. אבל לא רדיעה של עוול, אלא ידיעה של העלאה. מה שהוא אומר? להעלות אותם מפראותם, ולהפוך אותם למועילים, לעולם ולעצמם, כפי ערכם של חיות. לא נהפוך את החיות להיות בני אדם, זה קצת קשה. למרות שקליגולה העמיד את הסוס שלו בתור סנטור ברומא. מינה אותו סנטור. מה? זה לא דווקא טבע אחר. זה יכול להיות משימה חדשה. נמצא את הדרך? לא יודע. כיוון שעוד לא גמרנו עם בני אדם, אז קשה לדעת מה הוא רוצה. כן. אבל זה יבוא, בבוא הזמן. טוב, עד כאן להיום. שלום.